טוב, שלום לכולם. יש לנו דפים על הכעס. בסדר? אפשר להוציא את זה בבקשה? יחד עם העניה. מה? צילמנו שבוע שעבר, ואמרו שנלמד דפים. בסדר, אז העניה, ואז אנחנו נתחיל מהכעס, ואז נחזור לעניה. טוב, למה כעס? בגלל שהפסקה פה עוסקת ברגליהן תאחסנה, וחז"ל מסבירים את זה, מייחסים את זה גם לכעס. ארס של נחש, אמרנו, רש"י מביא קרי לאחס על שם שאינו מטילו אלא על ידי כעס. אז זה סוגריים שמסבירות, ונחזור לפסקה עצמה. טוב, בסדר, יש לרוב יש? טוב, מהיכן בא הכעס? מה אתם אומרות קודם כל? מאיפה מגיע הכעס? למה לכעוס? איפה זה מגיע?
גאווה.
גאווה, אוקיי. תכונה, מה זאת אומרת תכונה? מאיפה זה בא תכונה? עוד דברים, עוד...
עכשיו תראו את זה מהמציאות.
מה?
התנגשות עם מה שאתה רוצה שיקרה.
מה מתנגש? רגע, חצי שניה, מה מתנגש עם מה?
אתה רוצה שיקרה משהו,
כאילו,
זה לא קורה.
אוקיי, זה מה שאתה להגיד?
כאילו, עכשיו תיפוק מהמציאות וכזה, הרצון שלך לא מרגיש
ממשהו. לא מרגיש עוד פעם?
הרצון
שלך ממש
במציאות.
טוב, לכאורה באמת, כל מה שאמרתם נכון, בואו נדבר על ציפיות שלא מתממשות. לכל אחד יש איזו ציפייה בראש, מהרבה דברים, מהרבה פעמים. וכשהיא לא מתממשת, אז היא מתנגשת, ואז קשה, ואז הוא כועס. נגיד הוא חזר הביתה מיום עבודה קשה, והוא עושה... טוב, שיהיה איזה שקט, ואז הילדים סיסו ושמחו. הם צודקים. אבל זה לא מה שהוא ציפה. ציפה לאיזה משהו אחר יותר פשוט. ואז יותר קשה, נכון? או ציפה להצליח באיזה משהו, וזה מאוד לא הצליח. אז יש ציפיות. לפעמים הציפיות הן בכלל לא מחוברות למציאות. הן מדומיינות. ואז הרבה יותר, זה הרבה יותר מסתבך, נכון? כי אי אפשר בכלל... כאילו, מאיפה הגעת לציפייה הזאת? על סמך מה? אבל לפעמים, נגיד, הציפיות הן בסיסיות, נורמליות. אולי נגיד, בסיסיות של, שהרבה אנשים היו מצפים ככה. ולמרות זאת, זה מתפוצץ. כי בסוף העולם לא עובד לפי התוכניות שלנו. גם אנחנו צפינו נכון הרבה פעמים. בסדר, הוא צריך להגיע למקום, מאוד מאוד חשוב לו להגיע בזמן, והוא תמיד כזה מגיע גם בזמן, ו... האוטובוס לא הגיע והוא לא הצליח להגיע בזמן. הוא פספס את כל מה שהוא רצה שם. אז הוא יהיה בסדר. אבל מציאות לא בכיס שלך. היא מאוד רחבה, היא מאוד... אתה לא יכול תמיד לצפות אותה, נכון? אז זה יכול להביא לו כעס. אז מה הטיפול? מה צריך להיות באמת... איך עובדים על זה שלא תהיה... אז מה שאמרתם, גאווה זה נכון, זה יותר ביסוד. כאילו, מדבר משהו יותר בתפיסה. בסדר? בתפיסה אני מסביר. אז מה בעצם האמירה? קודם כל, תצפה יותר משוחרר, נכון? שהציפיות לא יהיו כאלה מדויקות ומוכתבות, ואל תכתיב את המציאות בדיוק לפי הזה, נכון? ואז זה פחות יתנגש. אי אפשר להגיד לך לא לצפות בכלל. נכון? אבל ציפייה טיפה יותר משוחררת, אז תגרום לפחות התנגשויות. נכון? זה אחד. זה לא יפתור את הכל, כי קודם כל, בסוף יש התנגשויות גם בציפייה יותר משוחררת, ובית, לא תמיד אני בעלים על הציפייה שלי, לפעמים זה כל כך מבפנים אני מצפה, ואז זה כן יתנגש. אז אולי הדבר יותר עמוק צריך להגיד, בעצם זה איזה חיסרון באמונה מסוים. נכון? כי כשאני מצפה למשהו, יש לי תפיסה, אני מכיר את המציאות, ואני, אולי אני רוצה מציאות מסוימת, נכון? ואז השני חייב להיות לפי המציאות הזאת, או שאשתי חייבת להיות, או הילדים חייבים להיות במציאות הזאת, או שבמקום העבודה הוא חייב להיות כזה, ואז אם זה לא הולך, אז התנגשות. אבל מה זה החייב הזה? יש אותך, יש אותו, יש את הילדים, יש את המציאות. מאיפה הבעלות בית הזאת לקבוע מה חייב להיות, שאם זה לא הולך, אז זה מכיס. כלומר, זה, אני קורא תיגר על השורש של הדבר בכלל. מאיפה המצאת הציפייה, וכולם היו חייבים להיות לפיה, ואם זה לא, אז זה לא טוב לך. נכון? הקדוש ברוך הוא מנהל את העסק פה. המציאות היא יותר מורכבת, יש עוד אנשים, יש התמודדויות, המציאות היא לא תמיד מצליחה לפי העיניים שלך, היא מצליחה לפי העיניים של הקדוש ברוך הוא. ולכן אם אתה מנסה להתבונן אמונית על המציאות, אז ממילא זה יותר משוחרר. יותר משוחרר לא רק כדי שלא תסבול, זה גם נחמד שלא תסבול. אבל זה יותר משוחרר כי זה יותר אמיתי, שהציפייה לא תהיה כל כך חזקה. ציפייה חזקה זה אומר, אני קובע את המציאות. אני יודע מה המציאות, אני יודע מה המציאות צריכה להיות, לכן היא צריכה להיות קרב, אם זה לא ככה, אוי ואבוי. ציפייה אמונית זה אומר, אני פה, יש פה מציאות כל כך ענקית, חכמה, אדירה, שהקדוש ברוך הוא מנהל אותה. ואני חי בתוכה. זה לא נכון לא לצפות בכלל. אדם שלא מצפה, גם, הרבה פעמים גם לא עושה יותר מדי. צפה, תשאף, זה טוב, אבל תשאף לזה, לשאיפות שידרבנו אותך, שיקחו אותך קדימה, אבל תבין בסוף שמי שמנהל את המציאות זה הקדוש ברוך הוא. לכן האוטובוס לא הגיע, ופספסת את תור שאתה מחכה לו כבר 3 חודשים. ועכשיו זה עוד 3 חודשים. לא נעים בכלל. אבל באת בזמן, חיכית, מה אתה רוצה שעשו? נכון, לפעמים יש כאלה שפעמים מאחרים לחתונה, פתאום יש פקקים וזה, רצית להיות בחתונה בדיוק בזמן וכל זה. יש דברים שלא תלויים בך. ומה זה אומר? זה אומר, תיפתח למבט יותר משוכלל, יותר אמיתי. לא שאתה קובע את המציאות, אלא אתה מנסה להתבונן על המציאות, להיות חלק ממנה, להסתכל עליה, ללמוד ממנה. אז אם אתה לא אשם, וגם אם אתה אשם לפעמים, יצאת מאוד מאוחר ולכן איחרת את הכל. אז הכעס. יוצרת כעס, תלמד מזה לעצמך, פעם באה לצאת, חצי שעה יותר מוקדם. טוב, אבל אני רוצה לא לדבר על זה. אני רוצה את זה, זה הסיבה נראה לי היותר שכיחה, יותר רגילה לכעס, לנסות לצאת. אז אמרנו בעצם דבר אחד, אמרנו שלהתאים את הציפיות באמונה, לפי המבט האמוני. לא לפי המבט רק שלי, לא לפי המבט הקטן שלי, לא לפי איך שאני קובע שהמציאות, השלמות של המציאות. אלא מבט אמוני על המציאות. ואז זה יותר משוחרר, זה יותר אמיתי, וזה פחות מתנגש, ואם זה מתנגש, אני גם יודע מה להגיד לעצמי. אז קדימה, תעבוד איך להסתכל על זה בצורה נכונה, אחרי ההתנגשות. אז למה זה יכול עכשיו לא לקרוס? כי הכעס בעצם מנציח איזה, עוד פעם, את המבט הזה שאני קובע מה המציאות. או אני יודע מה הכי נכון למציאות. וזה לא נכון. אז תפתח, שחרר, תלמד מזה, תתרומם. בסדר? אז זה דבר אחד. הרב כאן, באורות הקודש, מדבר על סיבה יותר עמוקה. ללמה יש כעס. בסדר? אני רציתי קודם כל לבנות את זה שלב פשוט יותר, ועכשיו, אז בואו נקרא. בסדר, אנחנו בדף על הכעס, שורה 5-6 שם, לפתד דימין. לכאורה, מאחד בא הכעס, הלו גאווה זו איתי לו ברגלי המור והפרסמון, ריחות נעימים ועדינים, וכיצד הפך הדבר לכעס נורא, דומה לארסו של נחש כעוס. מחזיר אותנו קצת לפסקה שלה, אנחנו נחזור על זה אחרי זה. כן, הדמות כאן היא מאוד מבוסמת, היא ככה מתנהלת ביוקרה, היא מתלבשת ככה. הפוזה היא מאוד מאוד נעימה וככה... פתאום אתה רואה שמתוך כל הדבר הזה פתאום יוצא איזה כעס כזה שלא מתאים לכל הדמות הזאת, לכל האווירה שהייתה עד היום. מאיפה מגיע הכעס הזה? אמרתם גאווה, נכון? אני רוצה להסביר את זה יותר לעומק בעזרת השם. מתוך התבוננות עמוקה בנפש האדם ובמחלת הגאווה המקננת בו, יובן הדבר. וזה בא, זה עדיין, זה הפסקה שלנו, וזה בא מתוך זעף פנימי, העולה מתוך הריקנות שבלב, מצד אפיסת התוכן הפנימי של החיים, כיוון ששרה מהן הקדושה העליונה המעדנת אותם בעונג החי העולמים. אתם זוכרות, דיברנו על זה, שיש פה התרוקנות של הלב, כן, כי העולם הפנימי התרוקן, ואז יש איזה... שר ממנו כל הקדושה, מעדנת אותו, וכתוצאה מזה איזה זף, איזה כעס גדול, אני אחזור לזה, בסדר? אני אחזור לזה. עכשיו אנחנו פותחים רגע סוגריים לאורות הקודש. הרב אומר ככה, יסוד הכעס בא מצד חיסרון היצירה הרוחנית. קיבוץ כוחות רוחניים העומדים לצאת אל הפועל, בציור ובתפארת מובלט, כוונה ציור רוחני, מחשבתי, רגשי, דוחקים את הנשמה ומצערים אותה בקיצפון פנימי. שאיפות פנימיות אדירות יש בקרב האדם, מכוח צלם אלוקים שבקרבו. וקל וחומר בישראל, וקל וחומר בדור שלנו, לפי ערך יתרון סגולתם ומעלתם האלוקית העליונה, שאיפות של צמאון להתעלות, ליראת השם, לטוב, ליושר, להליכה בדרך הצדקות והחסידות. מלאה היא הנשמה בכוחות רוחניים המשתוקקים לצאת אל הפועל, לבשם את החיים, להעניק למציאות כולה את התוכן האידיאלי הנצחי. טוב, זה מה שיש בנשמה וזו הדחיפה שלה כל הזמן קדימה, אבל אך משעושקים אותה מצירתם הרוחנית, של כל הכוחות הרוחניים האלה, מהופעתם, מפעולתם, ותחת זאת בונים את החיים סביב הבניין החיצוני המופרז, במגמה של נשיאת חן ועשיית רושם, מתרוקנים אז החיים מתוכנם הפנימי, והנשמה מתייסרת בכל עינורה. כן, אני בוא קצת נסביר. אז שאלנו מאיפה בא הכעס, אז אמרנו בהתחלה ציפיות, נכון? עכשיו אנחנו אומרים שיש סיבה יותר עמוקה, יותר שורשית לזה. הכעס מגיע מזה שיש בתוכנו כוחות אדירים, רוחניים, מוסריים, שמאוד מאוד רוצים להתגלות, מהנשמה, מהצל האלוקים שבאנו, וכשאתה בונה מערכת חיים במחשבות שלך, ברגשות שלך, בשאיפות שלך, במעשים שלך, שהיא מאוד מאוד חיצונית, עולם חיצוני מאוד חזק, מאוד, שמאוד דומיננטי בחיים שלך, זה לא מאפשר לכל החיים הרוחניים לצאת. זה יוצר איזה סכר. אם החיים החיצוניים מאוד חזקים, אז זה לא מאפשר לחיים הפנימיים לצאת. אמרנו, זה מייבש אותם, זה מרוקן אותם. ואז הם כל כך רוצים לצאת, ומשהו מאוד תוקע אותם, אז זה כמו איזה נחל. אדיר, חזק, ששמים עליו עכשיו איזה... מנסים ככה לעצור את כל הזרם הזה. אז בהתחלה זה קצת אפשרי, אבל אחר כך זה פורץ. זה מתפוצץ מבפנים. בסדר? ככה קורה. ככה קורה לנו. כשהעולם, כשנבנה עולם חיצוני מאוד חזק, כמו שפרטנו הרבה, זה חונק את העולם הפנימי, את השאיפות הרוחניות. השאיפות הרוחניות הפנימיות שלנו הן לא סטטיות, הן לא כאלה דוממות, הן חיות. חי זה דבר שינה, שרוצה להתגלות, שכל הזמן רוצה להופיע. ואתה לא נותן לו. לא מאפשר לו, אתה ממש חונק אותו, ואז מזה נוצר איזה כעס מאוד מאוד חזק. כלומר, זו סיבה פנימית. זה מתחיל מההתנגשות הזאת, אבל לא התנגשות בין ציפיות. התנגשות בין שני מהלכי חיים. בין עולם רוחני שכל כך רוצה יושר ועומק והתעלות והתקדמות אמיתית, פנימית, מידותית, בקרבה להשם וכל הדברים האלה, לעומת זה שאתה מביא לו איזה עולם חיצוני כזה נבוב וכזה ריק וכל כך, זה, לא, זה שפה אחרת לגמרי, זה עולם אחר לגמרי, ואז הוא משתגע בפנים. אז יסוד הכעס מאיפה הוא מגיע? מצד חיסרון היצירה הרוחנית. הכוחות הרוחניים, הפנימיים שלנו, כל כך רוצים ליצור ולהופיע ולהתגלות, ואתה לא נותן להם, דוחקים את הנשמה, זה מצייר אותה בקצב פנימי. זה כעס שמתחיל מבפנים, זה מאוד מאוד חזק. זה גם לא כעס שהוא יצא רק באיזה ציפייה מסוימת, נכון? כי אם זה מהלך חיים כזה, אז גם אם עכשיו הציפייה שלו התאימה, זה משהו שיושב עוד יותר עמוק. הוא גם משהו כמו יושב קבוע כזה, נכון? זה חוסר שמחה מהמציאות באופן קבוע. איזה כעס כזה על המציאות. אבל מאיפה הוא מגיע? בגלל שיש, אנחנו לא נותנים לחיים הרוחניים הפנימיים שלנו לצאת, ליצור, להופיע. כעס, בזעף, בחוסר שמחה מהחיים. ולהשתגע בחוסר רוגע. כן, בוא ניתן דוגמאות אפילו יותר פשוטות, בסדר? ואז נטפס לשם, בסדר? אם אדם נמצא בבית באיזה חופש, שבוע שלם ולא עושה כלום, הוא כל יום רצה לעשות משהו, בנה על אנשים האלה, חברים האלה, על זה, שום דבר אצלי אחר. שבוע לא עשה כלום. מה הוא מרגיש בערב? השתגע, נכון? למה? הבעיה. לא, אתה בבית שלך, יש לך אוכל, לא חוסר לך שום דבר, נכון? מה כל כך קשה לך? מה זאת אומרת? אני, האישיות שלי רוצה לפעול, לקדם, לעשות איזה משהו, אתה לא עושה כלום, כלום, כלום. אתה משתגע, נכון? בסדר? זה כל אחד מבין. זה, בלי קשר לכוחות רוחניים, זה הטבע פשוט של האדם, בסדר? אבל אנחנו לא מדברים עכשיו על בן אדם כזה, זה כדוגמה. אם אדם עושה הרבה 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 דברים מעשיים, אבל את הכוחות הרוחניים הוא לא מביא לידי ביטוי. הוא לא מתעסק בטוב, הוא לא מחפש, הוא לא באמת, בלגדל את כל העולם הרוחני הפנימי שלו, ביושר. זה לא מה שהוא עוסק בו, הוא עוסק הרבה 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 בדברים קטנים וכבוד ואיך חושבים עליי. וזה כל ההתעסקות שלו כל הזמן. כל הזמן לעבוד על כולם, לעבוד גם על עצמו. זה אותו עיקרון, הוא לא מקבל מזון, הוא לא מקבל לאותה נפש פנימית, והיא לאט לאט כל הזמן מתפוצצת מבפנים. וככל שיש פחות, ככל שיש פער יותר גדול, אדם שרוצה יותר להופיע את הכוחות האלה הפנימיים, ואתה כל כך וכל כך לא נותן לו, אז יש איזה, אחרי זה מופיע בחוסר שמחה, בחוסר סיפוק, באיזה עצב כזה. ובזעף הזה, פה אנחנו דיברנו על איזה קיצפון. קיצפון פנימי. בסדר? מובן הדוגמה? בוא נמשיך עוד טיפה, בסדר? סישור, כן.
אם הנקודה הזאת יעבורם לרוב המבטרות,
כן, עוד טיפה נגיע לסוף הפסקה, כן. כן, כן. זה סיבה מאוד מאוד פנימית שגורמת להרבה הרבה רוע בעולם בכלל. דיברנו עכשיו על עצמנו, אבל בכלל, עוד טיפה, ככה. אולם, על אף השכחה, אני ארבע שורות מלמטה, אני חושב. על אף השכחה העצמית וההתכחשות לתוכן הפנימי, זאת אומרת, בחיים שלו הוא מתעלם משם. וכל החבר'ה שלו מתעלמים, והוא עסוק בכל מיני דברים מאוד מצליחים בעולם החיצוני, אבל מתעלם מעולם הפנימי. על אף השכחה העצמית וההתכחשות לתוכן הפנימי, דורשים הכוחות השואפים אל הטוב את הופעתם. דוחקים את הנשמה וכאריה הכלוא בכלוב, הזועם והמשתולל, מפני חניקת התפרצות כוחותיו האדירים. אף דחיקה זו מייסרת את הנשמה וממלא אותה, וממלאת אותה בקיצפון פנימי. בסדר, עוד דוגמה, כמו איזה אריה, נכון, עם הרבה הרבה עוצמות, שהוא קולים אותו בתוך כלוב, הוא לא יכול לעשות הבעיה, כך יביא לכוח, הכל בסדר, לא, הוא צריך להוציא את כל העוצמות האלה. עצירת הכוחות הרוחניים הגדולים מייסרת ומדכאת וגורמת להצטברות כעס גדול מאוד. כעס על מה? על חיסרון החיים הטבעיים, הבריאים, שנותנים לכל כוח פנימי ציפוקו ומזונו. הוא פתאום יעשה איזה משהו, יעשה טוב, יעזור מאוד למישהו, יעשה חסד, יחפש איזה אמת, יתקדם אליה, פתאום הוא ירגיש איזה... איזה, פתאום מזון הגיע פנימה, פתאום שחררו אותו קצת מהכלוב.
כן. שמה? אם צריך להגיד באיזשהו
לימוד,
הוא לא עושה
מעשים? עוד פעם, נמצא ב?
בלימוד.
כן.
כאילו, והוא לא פועל, הוא לא עושה מעשים.
טוב, זה משהו אחר. זה משהו אחר. אדם, כן, לפעמים צריך... אדם, כל אדם צריך גם להופיע במעשה. אנחנו חיים לעשות מעשים, אין דבר כשאנחנו לא עושים מעשים. גם בעיות פה שמתמידות, לומדות כל היום, בסוף יש עשייה, יש מדרגות בעשייה. יש אנשים שלפעמים צריכים עוד יותר עשייה. לפעמים בישיבות, בן אדם בא, באמת, לפעמים 4 שנים, הוא טיפוס מאוד מאוד מעשי, אז הוא, זה מאוד קשה לו. עכשיו, לפעמים קשה כי אתה לא רגיל. בסדר, צריך להתרגל. לפעמים קשה... כי באמת זה לא מתאים לך. טוב, אז כמה שנים, תעשה מאמץ, בסדר? המדד הוא בסוף מה יהיה כל החיים. רוב האנשים, לא כל החיים רק בלמידה. חלק גדול זה גם עשייה. אבל אדם כזה שהוא מאוד מאוד מעשי. אתה תראה אותו בסוף, הוא כל כולו עשייה. אז איך הוא יכול כך 4 שנים רק לשבת ללמוד? אז באמת זה קשה, נכון? צריך למצוא פה איזה פתרונות. לפעמים עשייה קצת בתוך הישיבה, לפעמים תהיה אחראי מטבח, תהיה איזה כל מיני פתרונות בתוך הדבר כדי להביא לידי ביטוי את הכוחות המעשים. טוב, אז זה התאמה יותר לנפש הזה, בסדר? זה כמי תהיה. אבל זה משהו אחר לגמרי, זה לא בעיה של מהות, בסדר? אומר הרב כאן באורות הקודש, תראו עכשיו איך הרב לוקח את זה לכל מלחמות גויים. גם אצל הגויים זה ככה. כל רצח ושוד שבבני אדם, עד כל רוגז שבבעלי חיים. גם כל המלחמות של הגויים, שזה רוע, נכון? שוודאי ההסברים יהיה איזה אכזריות ואינטרסים, וודאי שזה ההסברים. אבל בעומק, בעומק, זה מגיע מזה שבעולם עוד לא היו מספיק הופעות רוחניות. עם ישראל לא היה. גם באומות העולם יש להם. דברים ברוחנים שהם גם צריכים להופיע, לפי מדרגתם. עד כל רוגז שבעלי חיים, מהרס הנחש, עד הקיצת קטן שברמסים. הרב לוקח פה ממש להסבר כאילו מאוד עמוק, שמסביר המון דברים. אני לקחתי זה יותר לזה שלנו. בכוונה של הזק בא מצד הכעס הכללי העצור בעולם, שמצד עיצור, כן, עצירת כוח היצירה. כך העולם הולך העולם והולך את האנושות מדחי אל דחי, מירידה לירידה, והחושך מתגבר ומאיים לחלות כל. אמנם הסברים רציונליים ופסיכולוגיים לרוב יש להבנת הרוע עולמי, ודאי שיש גם הסברים יותר פשוטים, זה נכון, אבל אנחנו רוצים להסביר את השורש של הדבר. אחרי כל ההסברים האלה בסוף מה גורם לכל הדברים האלה? אך האמת הפנימית היא עיצור כוח היצירה שבאדם. מחנק הכוחות האדירים בידי סגנון חיים המנוגד לחלוטין לתכונתם הפנימי. אז כל שאנחנו חיים בצורה יותר מנוגדת לעולם הפנימי, זה ייצור יותר את הזעף הזה. עכשיו, עוד חצי שנייה רגע, בוא נרגע קצת בשביל זה יותר ישלים את זה, ולכן לעתיד לבוא. ככל מה שהיצירה הרוחנית מתרחבת, לאט לאט יותר ויותר, כל מה שהפלגים של הדעה הרחבה מסתעפים בעיזוז מרוצתם, כל מה שהתורה תתגדל ותתעדר, כל הזמן יותר ויותר, ותוציא לפועל את הצד היותר גדול ועיקרי של מהות החיים וכוחותיהם, אז גם האדם עצמו יוצר יותר בכוח הרוחני, וזה מביא אצלו להתאמה יותר בין הפנים לבין החוץ, ומה שיחליף את הכעס הזה ואת הזעף הזה זה שלווה אמיתית, אבל זה לא רק אצל האדם עצמו, זה, בכל העולם זה משנה. השלום מתרבה בעולם, או יחזק במעוזי יעשה שלום לי, שלום יעשה לי, ולא תהיה עוד הצטברות והתגברות של כוחות רעים חפיצים להרס, להרס ולהשחית. ככה כתוב בפסוק בישעיהו, כתוב ככה, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, ככה לעתיד לבוא. לא יהיה יותר רוע ולא לא יהיה השחתה, גם אצל הבעלי חיים, בטח אצל הגויים. ולמה? פני מה? כי מלא הארץ דעה את השם. כשהארץ מתמלא בדעה את השם, באמונה, בכוחות של יצירה רוחניים, אז זה המצב הקיצוני ההפוך. בסדר? אז מצד אחד יש את המנות, כל הרוע שמתפרץ, שבעומק בעומק זה מגיע משם. בסדר? וכשזה משתלם ומתקדם, אז זה הופך לשלום והכל מתעדן. כן, מה רציתי לשאול?
למה התוצאה של כעס? הייתי
לוקחת
יותר
למקום
של עצבות,
כאילו
חוסר מימוש,
למה לא קצת? מאוד דומה, מאוד דומה. כעס זה גם איזה תסכול, איזה יוש כזה שיוצא החוצה, והעצבות זה קצת יותר פנימה. נכון. כועס הרבה פעמים גם זה עצב, אבל הוא רק מוציא את זה החוצה. נדבר על זה עוד מעט. הכעס... הרבה יותר קל להפיל את זה על מישהו אחר, אפשר לקוס על עצמו. אז, אבל ודאי שנמצא פה גם, נכון, גם איזה תסכול כזה, ו... בסדר? אבל פה רצינו להראות, המלחמה זה כעס יוצא בצורה אקטיבית, נכון? הרוע של ה... זה יוצא בצורה אקטיבית. עצב גם, ודאי שגם זה מוביל עצב. בסדר?
אבל זה לא
איזה התפרצות
כמו שאנחנו
מתארים
כעס
בסוף,
שכאילו אדם מאוד כועס, אז הוא...
זה בסוף נמצא בשורש של כל הדברים. אם ניקח את זה לאדם הפרטי.
פשוט הזאת, אבל היא נורא גורמת לתסכול ועצבות בתוך תוכך משהו כאילו שהוא לא חיצוני. זה השנה כאילו בכעס בגדים.
זה מגיע להזדמנות ואז יוצא גם בחוץ. כלומר, בוא נסביר. יכול להיות שעכשיו שהוא מאוד כעס, ציפה למשהו מסוים וזה לא יצא. אז זה קרה בגלל איזה ציפיות מסוימות, בסדר? אוקיי. אבל בעומק, יכול להיות שאם החיים שלך יותר מאוזנים, זאת אומרת, היה הרבה התפתחות של עולם הפנימי, וזו התאמה לעולם החיצוני, אז יכול להיות שאותם ציפיות לא מתגשמות ובכלל לא היית כועס. כי יש רוגע פנימי שמקדים את זה בכלל. והרוגע הזה מתחיל בגלל שיש יצירה של העולם הפנימי. בסדר? לכן אמרתי שזה בשורש, זה גורם לזה. אבל אם אתה מאוד מאוד חסר את זה, אז יכול להיות סיבה מאוד קטנה שמדביקה אותך. בסדר? בעומק זה גורם להרבה דברים שבשפיץ יוצר יותר כעסים. כי זה קצב פנימי. קצב פנימי לא תמיד יוצא החוצה. לפעמים אדם מבואס מעצמו, הוא גם לא צריך להגיד לאף אחד, הוא לא צריך גם לקעוס, הוא לא צריך לצעוק. בסדר? אבל כשזה מגיע לאיזה סיטואציה מסוימת, חיצונית, אז זה גם מתבטא בכעס שאת קוראת לו כעס. בסדר? בסדר? אז זה מסביר פה משהו יותר רחב. אני מקח את זה לזה שלנו, בעצם ככל שנחזור לסוגיה שלנו, ככל שיש יותר התרחקות מהעולם הפנימי. העולם הפנימי מתנוון, אז הוא לא, אמרנו, לא יושב בשקט, זה כמו איזה אריה. שסגור בכלום, ולכן זה לאט נוצר איזה כעס כזה, פנימי. כל דבר בעצם זה גורם, קצב פנימי, בסדר? שגורם לכעסים גם... טוב. ממש שם, אחרי הפסקה הזאת, יש עוד משהו רציתי להוסיף על הכעס שאנחנו נמצאים פה. הרב אומר ככה, את הכעס צריכים אנחנו לסנוע בכל עומק הווייתנו. כלומר, אני אוסיף כלומר, בכעס גדול אבל מתון ומיושב, אנחנו צריכים לסנוע את הכעס הרתחני, המערבב את הדעת ופוסל את כל היתרונות הגדולים של האדם, היחידי והציבור. מה זה כעס הרתחני? בן אדם פתאום יצא מאיזה איזון, פתאום התפרץ על איזה מישהו, מה זה פתאום? לא פתאום קם בבוקר וזה קם, יש סיבה, לפעמים מאוד קטנה, בסדר? ופתאום הבן אדם, פתאום אתה לא מכיר אותו. מי זה הבן אדם הזה? מה זה הכעס הזה? כאילו מאיפה זה יצא לך? ואחר כך שהוא נרגע, הוא מאוד מצטער, הוא לא מבין, הוא מתבייש, נכון? אז זה נקרא כעס רתחני, שהוא בלי דעת, נכון? מערבב את הדעת, לא היה שם שום טיפת דעת, הוא משתגע. הוא כמו לקח איזה כדור, משהו פה לא קשור לדעת, הוא לא הביא פה בכלל את הדעת, ופוסל את כל היתרונות הגדולים של האדם, הפרטי, הציבורי, זה הכעס הרתחני. מה עושים מול כעס רתחני כזה? טוב, צריך עוד שוב וצריכים להבין איפה זה בא, וכמובן. אומר הרב, צריך, מה אנחנו היינו אומרים? איך מטפלים בו? בשכל, נכון? מול כעס צריך שכל, נכון? שיגיד לו, תשמע, כאילו, מה קרה? השתגעת, מה אתה כועס? לא משתלם לך, לא נכון. מה אתה מרוויח מזה? שום דבר, מה זה הדבר הזה בכלל? זה מידות רעות, אתה פוגע במישהו, אתה נראה גרוע, הכל פה לא נכון. הכל פה גרוע, מה אתה עושה? נכון? צריך שמישהו יסביר, או שהשכל שלו יסביר לעצמו, נכון? הרב אומר, אבל לא מספיק. הוא אומר שאיך צריך להתמודד עם הכעס הרתחני? צריך לסנוע אותו בכעס גדול. אבל כעס גדול מתון ומיושן. מול הכעס הרתחני צריך להעמיד כעס מתון ומיושב. כעס מיושב זה כעס עם שכל, נכון? מה זה כעס עם שכל? מה הכעס? זאת אומרת, כמו שהכעס זה עוצמת חיים שיצא, צריך מולה לתת עוצמה מושכלת. אם זה רק שכל, אז הם לא מדברים על אותו מישור בכלל. הוא בשכל כזה, עדין כזה, והוא עם כל המתפרץ, עם כל העוצמות. לא, צריך עם עוצמה גדולה, אבל מיושבת, ככה מטפלים בכעס הרתחני. עוד פעם, את הכעס צריכים אנחנו לסנוע בכל עומק הבעתן. כלומר, זה מבפנים. בכעס גדול, אבל מתון ומיושב, צריך לסנוע את הכעס הרתחני הזה. מערבב את הדעת, ופוסל את כל היתרונות הגדולים של האדם, היחידי הציבורי. טוב. כשרואים אנו איזה כיתה או מפלגה מדברת תמיד את דבריה בכעס, אתה רואה מישהו שמדבר מאוד בכעס, אתה רואה קבוצה שמדברת בכעס, הרי לנו סימן, אומר הרב, שאין לה דעת, שאין לה תוכן במה למלא את הריקניות שבה. והיא כועסת על עצמה באמת. אז הרבה פעמים הסיבה היא, כי אין פה איזה דעת, אין פה איזה תוכן, ואז הכל פה ריק, ויש פה כעס על עצמה שהיא מוציאה את זה על מישהו אחר. ניתן לזה קצת מכיוון אחר. הרבה פעמים, כשבן אדם כועס, אם יבדוק טוב טוב, אז הוא לא היה מרוצה בעצמו. קצת לפני, או באותו ערב, ולכן הוא היה בקבוצת סיכון, ולכן משהו מאוד קטן יכעיס אותו. יכול להיות שאם בזמן אחר, שהוא היה מאוד שמח עם עצמו, כי הוא עושה דברים טובים וזה, והיה לו בדיוק אותה סיטואציה ואולי הכועס, נכון? מה זה אומר? שהכעס מתחיל מהיחס שלי לעצמי. ובגלל שאני בעצם לא מבסוט מעצמי, ואני כועס על עצמי, לכן עכשיו אני מוציא את זה על מישהו אחר. אבל זה לא מתחיל ממנו לך, הוא סתם מסכן. זה מתחיל ממך. טוב, בוא נראה פה, תראו את ה... אני מזכיר את זה כי הוא אומר, היא כועסת על עצמה באמת. הנפש החשה את החלל הפנימי שבה, זה קשור למה שדיברנו. כועסת על שאין היא ממלאת את צמאון מילוי הדעת שבה. חסר בה... עולם פנימי, חסר בדעת, חסר בתוכן, חסר בערך שלכם, כן.
אבל
לפעמים
כאילו כעס יכול לעבור
לחוסר אונים. כאילו, חוסר אונים זה להתמודד. סתם החלטה לזכה עכשיו, כאילו, אני חושב, כי בסוף זה לא בעדה שלך. חוסר אונים. נכון, אז מה את אומרת? זה, את אומרת, זה לא... יכול להיות סיבה אחרת לגמרי, את אומרת. זה קשור יותר... טוב, לא יודע אם לקרוא לזה כעס, אני לא שעכשיו אדם מתפרץ בגלל הדבר הזה, נכון? זה אכזבה, זה קושי, זה מצריך תפילה. זה בטח לא הכעס הרתחני שדיברנו, נכון? זה בטח לא פתאום שבן אדם כזה ביקורתי על אחרים, וזהו. טוב, למה נשארנו שם ואומרים את כל הבסדר הזה? חוסר עונים, צריך תמיד לראות אם זה חוסרים שלא קשור אליי בכלל, בסדר גמור. זה בדוגמה שאת נוטלת. קשור אליי, צריך להתפלל יותר, צריך לגדול יותר, בסדר. אבל לא ברמה... אני דיברתי יותר על דברים שקשורים אליי יותר אישית, לא כאלה דברים. כועסת עליי שאין לי מלא צמאון מילוי הדעת שבה, שהוא עיקר מעיין האמיתי. המעיין האמיתי שלה זה הדעת שבה, זה תוכן החיים הפנימי שלה. כאשר האדם בבחירתו מונע עצמו מהטובה הנועדה לו, כלומר, לחיות את העולם הפנימי שלי, חשו בקרבו אי סביעות רצון מדרכיו ומעשיו, מצטבר בו כעס על עצמי. בסדר? אמרתי, אני נתתי דוגמה, זה יותר משל, כי כשבן אדם לא היה מרוצה מעצמו, ולכן הוא היה יותר מוכן לכעס. אבל אם נקשר את זה למה שלמדנו, בן אדם שיש לו תקופה ארוכה, חי יותר את החוץ, ולא חי את החיים הפנימיים, אז משהו מבפנים חסר לו. לא רק היום חסר לו שהוא לא עשה מספיק. בסדר? חסר לו משהו באמת מהנפש פנימה, נכון? עם הקצף הפנימי שדיברנו קודם, נכון? יש לו איזה חוסר סיפוק מהחיים שלו, מבפנים. אז מצטבר בו כעס, על מה? על עצמו. כי הוא לא חי בצורה נכונה, לא צריך בצורה מתאימה, נכון? אלא, אומר הרב שהאגואיזם בא ומכריח אותה להטיל את ההרס של כעסה לא על עצמו, על אחרים, נכון? אלא הוא מפיל את הכעס, אז זה הרבה פעמים זה ככה, וצריך תמיד לנתח את זה נכון. את הכעס בעצם שלך על עצמך, אתה מטיל למישהו אחר. פתאום נהיה מאוד מבקר, ומאוד, והוא, מי ש... יש אנשים כאלה מאוד מוכשרים, שיודעים להסביר מאוד טוב, וזה הכי מסוכן. הוא יודע להסביר מאוד מאוד טוב, אבל כל ההתחלה התחילה מזה שהוא כועס על עצמו. שהוא מסביר מצוין למה השני לא בסדר, אבל בסוף הכל פה שקר. הכל מתחיל מזה, אם אתה היית חי את העולם הפנימי שלך, אז בכלל לא היית כועס בו. כעס הפרצוף. ככה נקרא בזה. כעס הפרצוף זה מצוין, בטח, מה? זה בכלל, זה לא כעס, זה כאילו, זה משחק. נכון? זה משחק. יש מחלוקת ככה בגדולי ישראל, אם יש מקום למשהו חוץ מכעס הפרצוף, לכעס אמיתי. הרב קוק אומר שהחילול השם, אז כן, אבל זה לא רק כעס הפרצוף, זה כבר ממש שאלה. אבל כעס הפרצוף ודאי, זה תחפושת. חייבים לעשות את זה ככה, אבל אי אפשר לחנך לי ככה. אבל... לא, בוא נגדיר רק את המונח. כעס הפרצוף זה אומר, הפרצוף נראה מאוד זועף, אבל בפנים רוגע לגמרי. זה בכלל לא קוראים כעס, בסדר, זה לא כעס. וואו, זה לא פרצוף, זה כעס באמת. לא, זה מאוד פשוט, מאוד פשוט לנתח את עצמו עם זה, זה ברור. כעס הפרצוף זה שיא הרוגע בפנים. רק פרצוף זועף, על ידים קטנים זה הכי קל. זה פרצוף זועף, אחר כך הוא צוחק. בסדר, אבל לפעמים יש לו... צריך, לא יודע, מחנך, גם אנשים, הוא צריך להראות שזה... בסדר? בסדר, אז האגואיסטיות שלו גורמת לזה ש... שהוא מוציא את זה על אחרים. כי לכעוס על עצמו זה מאוד קשה. זה לא נותן לו שום דבר, וזה להודות בחסרונות. מה הוא יעשה? יתפוק את הראש בקיר. זה בעיות אחרות, נכון? אז אני חוזר, חכה חצי שנייה רגע. אז זה מה שהרב אמר כאן, בסדר? שלפעמים רואים איזה קבוצה או בן אדם שאומר את הדברים שלו בכעס ובביקורתיות, ובעצם יש לו איזה כעס עצמי. ככל שהוא יותר מרוקן, הוא עוד יותר כועס, הוא יותר כועס על עצמו, ועוד יותר גם מכעס על אחרים.
אבל בטח גם אצל ילדים?
ילדים? קטנים? לא יודע אם זה כאן, זה... ילדים קטנים. קטנים, צריך לנתח כל גיל, מה זה שם, לפעמים זה... לקחו לו משהו, כועס, אבל לא בגלל... הוא עוד לא מסוגל לפתח קורא פנימי, אנחנו מפה של סיבות אחרות, יותר... מי שרצה לשאול שם? סליחה.
כאילו, ברחתי גם את שעבר, וכשעשיתי לסכן, גם בתור הילדים וגם בהתבגרות הזה, שהילד כועס מול ההורים שלו, זה לא דווקא ממקום דווקא ש... בטוח יש בזה גם חלק מקום מן הפעמים של אגו, אבל לא תמיד זה, שאני כאילו היה סיפוק, למה קצת שהוא ביקורתי כלפה.
לא הבנתי מספיק. לפעמים זה מחוסר סיפוק, את אומרת?
כן, שזה לא דווקא ממקום שכאילו שאתה כועס כי אתה מפעיל את האגו, מצאת הכעס שאתה
כמו לצאת על עצמך,
לאחרים.
זאת אומרת, הכעס מחוסר
רצון, כאילו,
רצון שלא
מתממש.
כשאתה
ילד,
לא תמיד. דווקא בדרך כלל, בגיל ההתבגרות, זה ודאי יושב על זה שהוא לא מסיק מרוצה מעצמו. זה ודאי בעומק יושב על זה. ודאי. בסדר, הוא לא פתאום קם באמצע הבוקר, אולי גם כאלה. אבל פתאום צועק על כולם, זה לא משהו לא זה, אבל... פעם נסענו במרכז, אז פתאום ראיתי איזה תאונה של מישהו עם אופניים חשמליות כזה. הייתו שוכב פתאום על הזה, עם עוד מישהו לידו, אז עצרנו בצד, ניסינו את לעזור. כי הוא היה בלי כסדה, אז אפשר הזמנו אמבולנס וזה. אז הוא ביקש, הפלאפון שלו לידו, הבן את הפלאפון, התקשר אל אמא שלו. נראה לי כזה, בן אדם 20, משהו כזה. התחיל לצעוק עליה וזה, לא ידענו מה לעשות עם עצמנו, כולם באים לעזור לו. היה מאוד מוכזב, שזה לא משהו ציפה, הוא רצה להגיע לאיזה מקום, לא לקח כסדה. אז היה לו משהו בראש, לא רצה להתפנות, לא התחיל לצעוק על אמא שלו, כאילו, תגיד, מה אתה... מה הקשר בכלל? אמא שלו זה הדבר הכי קרוב אליו, מתקשר, לספר לה וזה, לשאול אותו כמה שאלות, הוא מתעצבן אליה. ודאי שזה בכלל לא קשור אליה, זה הכל בתוכו, זה ברור שהכל בתוכו. טוב, אז... בגיל ההתבגרות זה מאוד ככה, זה ודאי בשורש ככה. לכן מה שזה אומר כל הזמן, לנסות לראות מאיפה זה מתחיל. ציפיות זה רמה אחת, אחרי זה הגענו יותר לעומק. זה משהו בחוסר יצירה, חוסר בשלמות, חוסר בעולם הפנימי שלך שמתברר, שעוד חסר. לכן זה גורם לזה, לכן כל דבר. ואז אמרנו גם שזה הרבה פעמים הוא מאשים אחרים. ביקורתיות מאוד גדולה על אחרים, אבל שבעצם הכל זה על עצמו. בסדר?
לא, אבל גם שלא כועס
זה יכול להיות, אז יכול להיות גם מאוד סיבות. יכול להיות שבזה יש לו פחות נטייה לזה, יכול להיות שהוא חינך את עצמו, יכול להיות ש... אתם יודעים, כל אחד יש לו גדל, נולד עם נטיות מסוימות, עם מידות טובות, עם מידות אחרות, כל אחד עם העבודה שלו. אז זה יכול גם לגרום לזה יותר שלמות, יכול. אבל אין ספק, מה שאנחנו רואים עכשיו, שככל שהאדם יותר ממלא את העולם הפנימי שלו, אז זה ודאי, זה מיישב יותר. אז האריה הזה, הכלוב שלו משתחרר, בסדר? אז הכוחות האלה מופיעים. אז יש איזה התיישרות, יש איזה, מייצר איזה רוגע, איזה הופעת חיים שלמה. בסדר? אני רוצה שנחזור לעיניה, תקחו עכשיו את העיניה הזה, ואנחנו נחזור, נראה את זה עכשיו בפנים, כבר נסגור את הפסקה הזאת, בעזרת השם. בסדר, אנחנו בפסקה למד א', יש לכולם? כשהחיים מתרוקנים, מכל מגמה רוחנית, הולכים מהם ומדלדלים, נחלשים. אין להם שוב שום יסוד למנוחתם, ואינם תופסים מכל מחזותיהם הרבים, כי אם את השיכרון של התאווה הגסה. נכון, אמרנו, בריחה אל החוץ, ורק יצר ההתראות, יצר ה... שהוא מרעיל את הנשמה. והתכונה הרעה הזאת שמתגברת, מתחזקת באדם לחפץ טבעי, להנסיך גם כן מרוח שיכרונו על כל האחרים העולים לכך. אז כשדיברנו על הנטייה החברתית, נכון, אחרי שבן אדם הוא כזה, אז עם הנטייה החברתית שלו, שכל עניינה, נטייה חברתית, זה להתקשר לעוד אנשים כדי ללמוד מהם ולתת מהם, הנטייה הזאת היא הולכת לשלילה, והוא משכנע אנשים, מרעיל אותם כמו שהוא מורעל, מהסיבות שאמרנו, בסדר? זאת היא הדיוטה היותר שפלה של שפלות החיים, כשהם פוחתים והולכים לרגלי הגאווה, המבזבזת את פנימיותם. שהריח הטוב, גם על זה דיברנו פעם אחרונה, שהריח הטוב, שעניינו, מה מטרתו, מוכשר לעדן את החיים, לבשם אותם, בהכשר למושגים תיאוריים ורעיונות נעלים וקדושים המרהיבים את הלב, והנשמה מתרוממת על ידם בקדושה והכשר חוכמה, אמרנו, מביאים בסמים, בברית מילה, ורוצה שבת, כל מיני דברים כאלה כדי שהנשמה תצליח לאיזה כל... להכשיר את הנשמה להופיע לחיים שלנו, זה המטרה של הריח הטוב, כאן זה, משתמשים איתו הפוך, הוא יורד עד השימוש השופל של השתגרות בזויה, עד שהכוח הנוטה להטיב, גם הוא מתרעל ומתקלקל. והשיכרון הזה, כשהוא מתגבר, עיקר כוונתו הוא רק לקלקל ולבלבל את יושר החיים, בכעס של ערס נחש זועף. זה הכעס שדיברנו עליו עכשיו. המכוון להכעיס, להשחית אדם כזה, הוא רוצה להזיק. הוא כל הזמן זעוף, הוא רוצה להזיק. למה? מה אתה מרוויח מזה? הוא לא, יכול להיות שהוא לא מרוויח מזה שום דבר. אבל זה מבפנים, זה מתפרץ לו. יש לו כעס על עצמו שהוא מוציא אותו עכשיו על כולם. ביקורתי כזה כלפי כולם, כלפי המדינה, כלפי החברה, כלפי כולם. וזה בא מתוך זעף פנימי, העולה מתוך הריקנות שבלב. מצד אפיסת התוכן הפנימי של החיים, כיוון ששרה מעין הקדושה העליונה המעדנת אותם בעונג חיי העולמים. ומאומת החיים המלאה בסידור פראי את כל הקומה, מאומת החיים, זאת אומרת, בסידור פראי הכוונה פרימיטיבי, מגושם, שמגמלה את כל הקומה כולה, שנפחה למוקד שאול, יורדת ומקפת את כל רשעתה ברגליים. עכשיו, כתוב ברגליים, נכון, ברגליים תאחסנה, מה זה הרגליים פה, מה זה אומר? הרב מסביר ככה, הרגליים זה איברי התנועה מסבבי התרחבות החיים החברותיים, כי מכוח רגליו מליחות אותו אינה ואינה חיי אדם חיי ראות החברה. הרגליים מרכזיות מאוד בחיי החברה. זה, על ידי זה הוא הולך למקומות, וככה הוא נקשר לאנשים, אז כמו שדיברנו פה, נכון, שחיי החברה מורעלים, שבהם מתגלה כל הכרעת הרוע, של ערס השיקוץ, של זוהמת החיים, בחיים החברתיים, עד שמתפשט על ידה, על ידי פעולתם, להרע גם כן על המושפעים, להכניס בהם יצר רע כערס בחירוס. כן, ההתחברות החברתית, אמרנו, במקום שהיא תוסיף מעלה ונלמד מהדברים ונוכל לתת עם תא, היא פה מוסיפה דווקא חיסרון. הטומאה, אינה יודעת מכל טהרת לב של אהבה ונועם. אף על פי שנופת תיטוף נסיפתותיה, כי אם פנימיות הווייתה היא איבה וכעס נורא. לאבד את החיים ואת כל ערכם. והנועם המדומה הוא רק לשימוש של מצודה. תראו, אז זה ככה המשפטים האחרונים, מה שהרב מראה לנו את הציור של האנשים האלה, הצד החיצוני, יש איזה ממש הפוך ממה שקוראים בפנים. מבחוץ יש פה בוסם, נופת יטוף נסיפתותיה, חיים כזה יוקרתיים, מאוד נקיים, מאוד מסודרים, בסדר, עם הרבה כישרון, עולם חיצוני מאוד צבעוני, מאוד מאוד, מאוד תופס את העין, אבל מבפנים עולם מלא כעס ואיבה ותסכול חיים, כן, פנימיות הרווייתה, איבה וכעס נורא לאבד את החיים, את כל ערכם, שנאה של החיים, בלי להיכנס לזה עכשיו, את כל ערכם. ככה הרב ככה באמת מנתח את התומעה הזאת, בסדר? איך היא נראית? מבחוץ נראית כל כך יפה ומושכת, עולם כזה שמושך מאוד מבחוץ, כולם נראים מאוד יפה, מאוד מושקעים מבחוץ. תחשבו, עולם חיסוני מאוד חזק, זה כולם נראים צעירים, נראים מאוד יפים, הכל, אבל מבפנים חיי הצלחה. בסדר? אבל באמת מבפנים יש איזו התרוקנות מכל הערכים, מכל העולם הפנימי, מאהבה, רצון כזה, שנאה לחיים, כעס כזה על החיים. יש שם המון משאבים והמון כישרונות, אבל הכל הלך החוצה. הכל הלך על היופי והנעימות החיצונית, ועם הרבה אמצעים טכנולוגיים וכל זה בסדר, אבל יש פה איזה שקר, יש פה איזה שקר עצבי, שמבפנים הכל, הכל מתפוצץ מבפנים. הכל שם מידות רעות וכעסים וסתירות פנימיות, בסדר? אין חיבורים אמיתיים, חסר באהבה, אהבה מתחלפת בשנאה, השלווה מתחלפת בכעס, והנועם המדומה, בסדר? זה נראה הכל מאוד נעים, אבל הכל פה דמיון, הכל זה בדיוק הפוך, בסדר? אז זה ככה מאוד מסביר לנו איך אנחנו, איך לאט לאט נבנה פה העולם החיצוני, עם כל המדרגות שאמרנו, בסוף זה עולם כזה שבחוץ נראה מאוד מאוד יפה ומושך, אבל בפנים הוא עולם נוראי, נוראי. נוצרו פה סתירות כל כך גדולות בין הפנים לחוץ. טוב, אולי בזה אנחנו נעצור. אתם למדתם על יוסף? למדתם על יוסף? אני זוכר שאתם מלמדים את זה בסמוך לויגש או לזה, נכון? טוב, אני חושב עוד פעם הבא מה... אני כן רוצה לפגוע בזה, אבל אני אגע בזה פחות אולי. טוב, שלום לכולם.